כן. עמוד כ"ג, פרק א', הביאור כלל חובת אדם בעולמו. בשליש האחרון של העמוד ראינו האמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה, הם המצוות אשר ציוונו עליהם האל יתברך שמו. מקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה, כן? מקום מלשון מקיים, ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. במובן מסוים, אם כן, העולם הזה הוא מקיים את המצוות, כן? אלמלא העולם הזה לא היה למצוות קיום, לא הייתה לו את הקרקע המתאימה, לא הייתה להם, למצוות, להן, את הקרקע המתאימה להתקיימות. העולם הזה, אם כן, הוא מתאים באופן פלאי, כן, לקיומם של מצוות, להופעה של מה שגנוז בהם, כן? העולם הזה הוא בעצם מהווה, כן, את הגוף שמקיים את המצווה, כן? את הגוף, או האדם במתכונת שבה הוא נוצר, הוא נברא במתכונת מדויקת ביותר לקיום המצוות, הן מצד היותו בעל גוף, והמצוות הרי הן גם עשיות, הן מצד היותו בעל מחשבה, כן? כדי לקלוט טעמי מצוות, לכוון, לכוון לעשות רצון קונו וכן הלאה. וכן, העולם הזה בסך הכל הכללי של מה שנברא בו, כן, הוא מותאם באופן פלאי, כן, לקיומן של המצוות, ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. אז פה כבר למעשה, כבר בשלב הזה אנחנו נותנים לעולם הזה משמעות מאוד מאוד עמוקה. אם המקום, אם העולם הזה הוא מקומן של המצוות, כן, העולם הזה אם כן יש לו משמעות מאוד מאוד עמוקה. כן, כבר פה אמרנו אמירה מאוד משמעותית, כן, העלינו את העולם הזה ממצב סתמי, כן, עולם הזה, מה זה עולם הזה בעצם? למה זה יכול בשתו כי מחר נמות? למה זה? העלינו אותו ממדרגה, או ממצב סתמי, טבעי, מעגלי, למצב בעצם מתעלה, כן, יותר ספירלי מאשר מעגלי. זאת אומרת, באמצעות המצוות למעשה, מה שעושה המצווה, כן, היא יוצרת את את המצב הלולייני, נקרא לזה ככה, ספירלי של העולם הזה. אלמלא המצוות, העולם הזה הוא עגול וסגור, ואין מנו מילות, אין מנו אפשרות להתקדם, כן? הוא כבד, סוחב כלפי מטה, כוח הכבידה הפיזי, כמו כוח הכבידה הנפשי, הכל מושך כלפי מטה, הכל מושך למקום של קיפאון וקיבאון, שום דבר לא משתנה, אין חדש תחת השמש, והנה פתאום באמצעות המצוות, מכת הברק הזו, כן? המצוות שירדות אלינו, כן? הנגיעה של המצווה בעולם הזה הופכת אותה באופן פילי, כן? לפתאום, לספירלה, כן? תחשבו על מעגל שמסתובב, פתאום איזה נגיעה, ופתאום זה משתנה, כן? אפשר כל אחד לדמיין איזה כפי יד הדמיון הטובה עליו, אבל הנגיעה של המצוות משנה, כן? בעצם את מצב העולם הזה, ממצב מעגלי למצב מתעלה, לולייני, כן? ספירלי. כן, היתרון שבמבנה הספירלי הוא, הערך של המשל הזה, כן, שהעולם הזה הוא כספירלה באמצעות המצוות, הוא בזה שלמעשה הספירלה היא מייצגת גם את העולם המעגלי, כן, יש בה את הצד הטבעי, אבל היא לא נשארת בו, היא מתעלה איתו ומעליו, כן, מתוכו ומעליו. זה בעצם, כן, משמעות הציור הזה. אז חשוב להבין את הנקודה הזו. בכל אופן, מקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. העולם הזה, כן, הוא מותאם לכל קיומם של התרי"ג, אבות המצוות. כן, כידוע, תרי"ג זה אבות המצוות. למעשה יש מצוות עד אינסוף. אבל תרי"ג מצוות כתובות בתורה, אלו שורשי המצוות, תרי"ג מצוות. כן, לכל מצווה ומצווה כזו יש לה המוני המוני ענפים. עד כדי כך שאמרו בעלי המוסר על הפסוק, כן, וקרא בה כל ימי חייו, המלך צריך לשים לו שני ספרי תורה, ספר תורה אחד שחייב בו כל יהודי ויהודי, ספר תורה שני שנמצאת בחיקו, ספר תורה קטן מאוד שנמצאת בחיקו באיזה מקום, והוא יוצא איתה ונכנס, כן? יוצא ונכנס, כן? כל הזמן נמצא איתה. ועל זה נאמר, הספר הזה, וקרא בה כל ימי חייו. זאת אומרת, יש את הספר הראשון, שהוא ספר שמחויב בו כל עם ישראל, ויש את הספר שהמלך צריך לקרוא בו, להוציא מתוכו, להנביע מתוכו את הדרכות חייו כמלך בישראל, וקרא בה כל ימי חייו. כן? רעיון הוא שספר תורה, התורה יש בה את ההדרכה לכל מצבי חייו של אדם, כל מצבי חייו של אדם. כמובן, תרי"ג מצוות מפורשות, אבל תן לחכם ויחכם עוד להוציא מתוך התרי"ג המוני המוני סעיפים של מצוות. אם כן, לא, הם לא ראויות להיקרא אחד מתרייד, אבל הם בת קול של אחת מן התרייד. כן? כאשר אברהם אבינו בא להקדים פניהם של האורחים, ויער והנה שלושה אנשים, כן? גם הויער, גם נשיאת העיניים שלו לראות את האורחים, גם זו יש לה גדר של מצווה. נכון שלא מצאנו בתורה מצווה להביט לכיוון האורחים שבאים אליך הביתה, לא ראינו מצווה כזו, אבל זה איבר של מצוות החסד הכללית של הכנסת אורחים. כלומר, אברהם אבינו, בשעה שהוא בא לקיים חסד, הוא לא מסתפק רק בעצם נתינת הפולקי לאורח, אלא את כל הדברים עד המצווה, בתוך המצווה ומעבר לה. שימו לב, כן, למעשה המוני המוני מצוות על כל צעד ושעל. אנחנו יודעים מעט מן, כן, תתי המצוות שקיים אברהם מן הפסוקים המפורשים, אבל גם בפסוק המפורש אנחנו מוצאים כמה וכמה תתי מצוות למצוות החסד הכללית שיש שמה. כן? כתוב בכלל שאברהם אבינו קיים את כל המצוות כולם, ואפילו עירובי תבשילים. אנחנו שומעים שבעצם הוא קיים לא רק את התרייג, אלא קיים את כל מה שתלוי בהם, את כל הסריגים, את כל הנימים הדקים שבדקים ששייכים למצוות המרכזיות. אז הפסוק עצמו, הוא כבר מגלה לנו כמה תתי מצוות שעשה אברהם אבינו בדרך לעשיית המעשה המרכזי שהוא החסד, כן? נשמתו הגדולה היא לא מתגלית רק בכללים, היא מתגלית גם בפרטים. כל צינור ולו הדק ביותר שיש לה אפשרות להתגלות בתוכו, היא מתגלית מכיוון שהיא תאבת טוב, ובעולם הזה היא מתגלה בכללים ופרטים. נכון שבעולם העליון אין מקום לפרטים, כן? אין מקום לפרטים, שם מתגלים כללים, נהנים זיו השכינה, אבל בעולם הזה שהנשמה מתגלה, היא צריכה להתגלות בכל המוני המוני הפרטים שמשמשים איזה אמצעי קטן או גדול לקיומה של המצווה המרכזית הגדולה. אז בפסוק עצמו, ויער והנה שלושה אנשים, כן? וירוץ לקראתם, הריצה ודאי וודאי, זה חלק מן המצווה. כן? חשוב לדעת שלא יכול לחכות עד שתזדמן המצווה על פתח ביתי, ואני יושב לי ככה ישיבה מזרחית כמו בודה, ויגיד לו, תיקח מהמקרר את האוכל. ודאי שלא. אלא נשיאת העיניים, כן? איך כתוב שם? אבל יש שתי ביטויים, לא כתוב רק ויער. כן? איך כתוב? וישא עיניו, ויער. איך כתוב? לא, לא, וישא עיניו? זה לא לשון.
זה לא הלשון, רק תחילה, אני פשוט רוצה לראות את זה, כי...
כיוון שזה הנה זה בהמשך. איך הוא אומר כאן? בואו נראה, זה חשוב פשוט לענייננו, אם כבר נגענו בזה. כן, כן, תחילה. כן, לא ידעתי שאני יודע. וישא עיניו, כן, כתוב וישא עיניו, שזה משפט אחר. וישא עיניו, כתוב. כן, ויער. אז יש פה שתי פעולות, יש פה נשיאת העיניים, שזה נשיאת העיניים הפיזיות, כן?
חיפוש.
חיפוש, כן, בדיוק. משתכל, וישא עיניו זה החיפוש עצמו, כן, כן. וישא עיניו ויער, ויער זה כבר זה המבט הפנימי, אשרי משכיל אל דל, כן? ויער, כלומר, אחרי שהוא נשא עיניו וראה שלושה אנשים, כן? בהתבוננות פנימית, כן? מהמראה שהם נראים, כן? מהמראה שהם נראים, הוא השכיל להבין את מצבם. איזה אנשים אומללים האלו? איזה אנשים נזקקים אלו, באיזה מצוקה שנמצאים, באיזה משבר נורא שנמצאים, לא רק משבר פיזי, כן? ויער זה חדירה עמוקה עמוקה למערכות הנפש שלהם, להבין שלושת האנשים אלו למעשה, הם לא פחות ולא יותר מאשר עובדי עבודה זרה, ולא רק זה, אלא, כן, עובדי עבודה זרה מאוד שפלה ונמוכה, כן, שמשתחווים לאבק שבכפות רגליהם. זאת אומרת, הויער זה בעצם הסקירה, זה הייתי אומר, זה איזה מין חדירה פנימית של איזה MRI כזה, כן? כניסה פנימית חזקה מאוד, כן? מה שנקרא בדיקה תפקודית. יש CT שזה בדיקה מבנית, ויש MRI שזה בדיקה תפקודית. כלומר, הוא גם מסתכל על חיצוניות מצבם, כן? רעבים, מלוכלכים, מזיעים ומסריחים, כן? אבל לא פחות מזה, הוא גם עושה להם MRI, שיקוף פנימי. שיקוף פנימי להיכנס לתוך מערכות הנפש ולראות את התפקוד האישיותי שלהם. איפה הם נמצאים מבחינת, כן? מבחינה תרבותית, מבחינה אמונית, איפה אנשים נמצאים, כן? מה הקטע שלהם? איפה הראש שלהם? איפה הלב שלהם נמצא? גם רחוק. כן? שמע, לא כל אחד יש לו הסתכלות כזו, אבל זה העומק החידור של אברהם אבינו. צריך להבין בכלל שאדם רוצה לעשות חסד, כן? הרב כותב, מוסר אביך.
הרב כותב, מוסר אביך.
למעלה. הרב כותב, מוסר אביך, זה מופיע במידות הראייה. במידת האהבה הוא כותב, בגלל שזה נוגע לענייננו, אנחנו לא נתעצל ולהסתכל בזה מעט, כדאי נרוויח מזה הרבה. אז הוא אומר ככה, במידת האהבה, הוא כותב, שצריך לאהוב כל אדם, אהבת כל האדם וכולי. וכל אהבות אלה הם אהבות מעשיות. לאהוב אהבות מעשיות, בפסקה א', בפסקה ב', סליחה. פסקה ב', זה עמוד נון וו. פסקה רביכה. אז הוא אומר שכל האהבות האלו זה אהבות מעשיות, לאהוב אותם, לעשות להם טובה ולגרום להם עילוי. לעשות להם טובה זה מובן הפיזי יותר, לגרום להם עילוי זה מובן הרוחני. בהמשך, אם יש לנו ספק למה מתכוון הרב בביטויים לעשות להם טובה ולגרום להם עילוי, בהמשך בפסקה ה' כותב הרב, כן, ודווקא פה מדובר ביחס לאהבת הבריות כולם, אהבת העמים כולם. אז אומר הרב, ואהבת כל העמים כולם, חפץ עילויים ותקומתם הרוחנית והחומרית. זאת אומרת, אתה לא יכול להסתפק רק בזה שאתה מסדר את חייו מבחינה פיזית. אתה חייב לסדר את חייו גם מבחינה, להשתדל, לפי מידת היכולת, לפי מידת החידור וההתבוננות שלך, זה מה שנקרא אשרי משכיל אל דל. אתה צריך להשכיל אל דלותו. כן? מה צריך להשכיל אל דלותו? אתה רואה שהוא דל, אתה רואה שאין לו בגד ללבוש, אתה רואה שאין לו נעל, נעל ללבוש, כן? לנעול. אז לא צריך להשכיל יותר מדי. נכון. לפעמים, גם כשמדובר, כן, במצוקה הפיזית שלו, צריך לדעת להשכיל איך לתת לו את הדבר. לא לבייש אותו בפני חבר רע וכו'. נכון, זה נכון. אבל לא פחות מזה, להשכיל על דל, זה להבין גם את הדלות הנפשית שלו. כן? ברגע שאתה נותן לו פרוטה, אתה נותן לו פרוסה, ואתה לא מצהיב לו פנים, למשל, אתה לא מחייך אליו, אז אמנם אתה נתת לו פרוסה, הוא לא ייראה בשעתיים הקרובות, אבל לא זקפת את קומתו. לא זקפת את קומתו, לא נתת את ההרגשה שהוא שווה. כן? שהוא יכול להתעלות, שהוא ראוי, כן? שיש לו באמת חיים ששווים את עצמם. האדם המסכן הזה, איך תדע איך הוא מרגיש בכלל? נכון! אז באמת, פתרת לו בעיה פיזית. אבל אתה יודע איזה מצוקה יש לבן אדם הזה? אתה יודע מה קורה בתוך תוכו, מה הוא חושב על עצמו, על משפחתו, על חייו בכלל? אתה חייב להשכיל על דל, לעשות לו אוברול, עד כמה שאפשר. כן? פשוט להוציא אותו אחרי טיפול 10,000, משופר, משופץ, כן? מחודש לגמרי. הוא לא צריך להיות עכשיו קוממיות, שתי קומות. דווקא, והולך אתכם קוממיות, שתי קומות. אשרי משכיל על דל, אם כן, זה מישהו באמת חודר פנימה, אל שני הקומות של האדם, לא מקומה הפיזית, גם מקומה הנפשית, מעמיד את האדם על רגליו בשתי המובנים האלה ולא פחות. אצל אברהם כאן אנחנו רואים שיש את העניין של וישא עיניו, נשיאת העיניים, להתבונן במרחב, במרחב האנושי, ולראות אם מישהו מצוי בצרה. כן? אגב, מדובר שם על מדבר. המדבר הזה זה היה מקום שלא הלכו בו אנשים. כן? היה נדיר מאוד שמזדמן שם איזה מישהו, כן? והוא ישב שם וחיפש אורחים, ולא היו אורחים, אפילו שלח את העבד שלו, את אליעזר, כך כתוב, אליעזר חזר בידיים ריקות, וצריך להבין שאליעזר הולך לשליחות, הוא לא חזר בידיים ריקות בקלות, יודעים כבר את השליחות הנפלאה שהייתה לו, כן? ביחס לרבקה, אליעזר חוזר ריקם, אז דבר פלא, עבד נאמן כזה, אליעזר דולה ומשקה, כל כולו, כן, דבוק באברהם אבינו, ברבו הגדול, אליעזר חוזר בידיים, רק צריך להבין איזה שממה הייתה במדבר הזה, צריך להבין, כן, גם היה, חז"ל אומרים שהסיבה באמת לשממה הזו זה מכיוון שהטמפרטורות באותו היום היו מאוד מאוד גבוהות. גם אם בדרך כלל הטמפרטורה במדבר באר שבע הייתה 38 מעלות ביום רגיל, בצל, באותו יום כנראה שהיו איזה 45-47 מעלות. כן? כך כתוב, כחום היום. שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן ארתיקה כדי לא להטריח את אברהם אבינו ואורחים. כן? שיהיה לו קצת אפשרות לדאוג לעצמו, קצת להתחסד עם עצמו. כן? תנוח, זה יום שלישי למילתך, ואתה מטריח עצמך באורחים. יש לך גימלים, מה אתה רץ אחרי גימל אנשים? עזב אותך. שב שקט, שכה פטור, תנוח. יהיה לך זמן עוד להכניס אורחים, הוא מוציא חמה מן ארתיקה עד כדי כך. להוציא חמה מן ארתיקה, מה המשמעות של דבר? אם כן, טמפרטורה מאוד גבוהה. מאוד מאוד גבוהה. זה המקום שומעים, ואליעזר מגיע בלא אורחים. מגיע בלא אורחים. ואברהם אבינו נושא עיניו, כל הזמן בכיוון. הוא יושב על פתח האוהל, כך כתוב. הוא יושב על פתח שתי עולמות. מה זה פתח האוהל? פתח האוהל זה בדיוק האמצע שבין, כן? הבית שלו לחוץ. הוא יושב על פתח האוהל. כן? אברהם אבינו כל כולו טיפוס, מצד אחד יש לו את הבית שלו, יש לו את ביתו, את עולמו הפרטי, כן? את אשתו, יש לו את, כן? את הממלכה האישית שלו. מצד שני, הוא כל כולו פונה כלפי חוץ, הוא יושב על פתח שני עולמות. זה הדבר הקשה ביותר בדרך כלל, לשבת על פתח שתי עולמות. או שאתה יושב יותר מדי בפנים, או שאתה יושב מדי בחוץ. אבל לחבר את שני הדברים אלו יחד, זה ממש ייחוד ההפכים. זה דבר שהוא לא פשוט. אז הוא יושב על פתח האוהל, מציאות כזו של ציפייה בלתי נלאית. אבל כואב לך. כואב לך. תירגע. תנוח קצת. מה אתה כל הזמן רדוף בחובות של חסד? אלא שאברהם אבינו יודע מה המשמעות של עולם חסד ייבנה. ביער, כן? אז כתוב כך. וישא עיניו ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ויער? כן, אז יש פה שתי. וישא עיניו ויער, כן. הויער הראשון, מעניין, צריך להבין מה. יש פה שתי ויער, וישא עיניו ויער. והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ויער? אז יש פה עוד הבנה, כלומר, וישא עיניו ויער, כן? הראייה הראשונה זה התבוננות פנימה, לראות בעצם שלושת האנשים האלו למה הם זקוקים. ואחרי זה יש ויער נוסף. ויער נוסף עם חז"ל, מה הוא ראה? הוא ראה שהם לא רוצים להטריח אותו, הוא הביא מתוך כך וכו', כן? איזושהי הבנה, כן? נוספת. בכל אופן, כל מקום שכתוב ויער, זה הבנה חודרת, התבוננות עמוקה. אם כן, יש פה כמה וכמה מצוות. יש פה וישא עיניו, יש פה ויער הראשון, יש פה ויער השני, שזה קשור באופן עצמי לחסד, כלומר, שאתה רואה אדם דל, ואתה משכיל לעומק קצרתו, ואתה בא לגמור לתוך חסד, שים לב לרמזים שהוא נותן לך. אל תסתער עליו. אתה רואה אדם שזקוק לעזרה, והוא נמצא עם סל במעבר חצייה. לא בטוח שהוא רוצה שתיקח את הסל מידיו. ראיתי פה ילד קטן, הוא הולך לגן עם איזה שקית גדולה. אמנם הייתה בסך הכל קרית, אבל היא הייתה ככה קרית בפנים, ובקושי סוחב את הקרית. אני שומע אותו נהנח ככה. אז אמרתי, אתה ילד קטן, לך תדע מה ההורים מדריכו אותו. אם אדם זר אומר לך, תן לי את השקית, אם אדם זר מדבר איתך ברחוב, אל תענה לו. לא דברים פשוטים. היום, פורים מדריכים את הילדים שלהם בכל מיני כללי זהירות מאוד מפליגים. אתה לא יודע, לעזור לו, לא לעזור לו. כן, ילד, לפנות אליו בדיבור. למה? אמרתי לו ככה, זה קשה לך, אתה רוצה שנעזור לך? אז הוא נתן לי את השקית, נתן לי את השקית. ככה לקחת שקית, בה התחלתי, הלכת איתו וזה, ראיתי שפותחתי בדיבור, קוראים לי נדב, הוא אומר לי, והנה כתוב על השקית נדב, וזה חמור, התחיל לדבר. ראיתי על הכיפה כילד, נתתי לו ככה אפילו איזה לטיפה בראש, ולקחת אותו עד לגן פה, בכניסה בדיוק בגן וזה. אבל צריך לראות, מה אני רוצה להגיד, אבל אנחנו מרגישים את זה לא פעם, כן, צריך לראות מה בעצם, איך השני רוצה לקבל את החסד. איך הוא רוצה לקבל את החסד? זה נקרא, כן? זה נקרא גבורה שבחסד. כלומר, כשאתה בא לתת חסד, אתה צריך להתגבר ולצמצם את הרצון שלך לפי המקבל. והמקבל יכול להציב לך תנאים מאוד מורכבים וסובכים. זה דבר ידוע. סתם, אדם פצוע. אתה רואה אדם פצוע, לא עלינו, דונה דרכים. באופן ספונטני, הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות, זה להרים אותו משם ולשים אותו על, אני יודע, על הרכב המזדמן הראשון. אבל כללי הרפואה, לא. אומרים, אתה צריך להניח אותו, לא להזיז אותו, עד שיגיעו כוחות הצלה, יוכלו לקבע אותו היטב, אם אתה מזיז, אתה יכול לגרום לשיתוק עולמי, אתה יכול אפילו להרוג אותו, כן? אז החסד עכשיו זה דווקא לא לגעת בו, לא לגעת בו, אתה יכול לדבר איתו כדי שישאר בהכרה, כן? דבר, דבר, ספר לזמך, אני יודע מה, אני לא יודע אפילו מותר לשפוך עליו מים, גם זה אני לא יודע, כן? אבל יש פעולות שאי אפשר לעשות, למרות שאתה נורא נורא רוצה, אז זה הוויה השני. אז ויער הראשון זה חדירה ושיקוף של מצבו הפיזי והנפשי. היער השני זה התבוננות ולהביא מתוך התנהגותו של הנגמל, שזה שאתה עושה איתו חסד, איך הוא רוצה שתטפל בו? איך הוא רוצה שתיגש אליו? איך נוח לו לקבל את החסד? אגב, לא תמיד אני אקבל את דעתו. יכול להיות שהוא בפאניקה מוחלטת, ואני צריך דווקא לקשור את ידיו. וזה יהיה החסד איתו. ודאי, איזה שאלה. כל זה כלול בהתבוננות הפנימית. עכשיו, כל אלו מצוות, צריך להבין. וישא עיניו. ויער, והנה שלושה אנשים, ויער השני, ויער רוץ לקראתם, כן? רץ, כתבי, לאחרי כל הבירורים, כל מה שנותר, זה רק צמצם את הפער אל המטרה, כן? ועז, כנמר, קל כנשר, רץ, כתבי, גיבור קרי, אחרי ההזות, שזה המעמד הנפשי הפנימי של התגברות הרצון, אז כנמר, כן? אני, החלטה פנימית, כן? חזקה מאוד, איתנה מאוד, זה נקרא אז כנמר, כלשונו של המהר"ל שמשים פניו לכל מטרה, כן? אז כנמר, עזות הנמר. אין, רואה את הטרף, בתוך תוכו גומל את החלטה, איזה רצון פנימי, עזות פנימי אדירה, וכרגע שום דבר לייצר אותו. שום דבר לייצר אותו. הוא יכול להתגלגל עם הזברה שלוש פעמים, ככה. שלוש פעמים. מעט שהוא מכריע אותה. שום דבר לייצר. אז כנמר. כן? ואז מתוך העזות יש את הקלות כנשר, אז גופו קל. נעשה קל מאוד, כן? כי זה ידוע שהגוף, הקלות והכובד שלו היא נקבעת לפי המשקל הסגולי שקיים בתוך הגוף. ככל שמשקל הסגולי הוא יותר גבוה, ככל שאדם יותר נמצא במצב של עזות, של החלטה פנימית, כן? ורצון להיטיב, שנשמתו מתלהבת, מתגברת, כן? ומתעצמת, אז הגוף נעשה קל. דבר ידוע. כן? וישא יעקב רגליו. כן? נעשו רגליו קלות מהבשורה שהוא קיבל בחלום. כן? ואנוכי איתך ושמרתיך וכו' וכו' וכו'. נעשו רגליו קלות. אם כן, קלות וכובד בגוף, זה השאלה עד כמה יש נוכחות נשמתית בגוף. אדם שנפטר מן העולם, כן? לא עלינו, כן? אז הוא כבד יותר. הגוף שלו יותר כבד, זה דבר ידוע. כן? הסתלקות הנשמה, או לפחות התרת הקשר החזק בין הנשמה לגוף, באיזה מידה, זה כבר גורם לגוף להיות יותר כבד. הנוכחות הפיזית היא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר מועצמת. זאת אומרת גם פה, וירוץ. צריך להבין, מדובר פה ביום השלישי למילתו. אנחנו זוכרים מה היה ביום השלישי למילתם של זכרי שכם. כן, יבדו כל לביך השם. כן, זכרי שכם. אחרי שמעון ולוי שם עשו איתם את התנאי, כן, באיזה תנאי הם יקבלו את דינה. הם התפתו לקבל את העצה, כן, של שמעון ולוי. הם מנעו את עצמם, כן, כיוון שהנער היה מאוד חפץ בנערה, והוא נכבד בכל בית אביו, אז הוא ציווה על כל אנשי שכם לעשות את רצונו. כן, כמובן, פיתה אותם, תנו לנו סחורה, תנו לנו בנותיהם, נוכל לסחור איתם, להיות איתם, להרוויח מהם. כולם שמעו, כל השכם, כל החמורים האלה שמעו, ומעלו את עצמם. בגלל הרווח האישי, ואולי גם בגלל שהם פחדו מכל מיני, כל מיני התנקמויות, כן, של, של שכם ושל חמור אביו. אז הם החליטו למול את עצמם. ויהי ביום שלישי למילתם, כן, ויבואו בני יעקב, כן, שמעון ולוי, ויהרגו כל זכר, בטח. בלי שום בעיה. כל הזכרים היו מונחים, לא יכולים לצאת שום דבר. הם ראו את שמעון ולוי עם החרב, מסתכלים עליהם, שום דבר לא יכולים לצאת. שום דבר. ויהרגו כל זכר, בטח. ביום שלישי. אז זה יום השלישי למילתו של אברהם אבינו. זקן כזה, בן 90 שנה, כן, כמה הוא היה? 90? 99? 90. 90 שנה. בן 90 שנה, יום השלישי למילה, וואו, מה קורה פה? הוא לא מאבד גם את היכולת הפיזית, וגם את היכולת המחשבתית, וישא עיניו, ויער, ויער, וירוץ. וירוץ לקראתה מפתח האוהל, להשתחו ארצה. גם להשתחוויה זה חלק מן המצווה, צריך להבין. כן? מצוות החסד, המצווה הכלית של החסד היא מורכבת מהמון המון חלקים. וכל הפרטים והפרטי פרטים האלו זה חלקיה של המצווה. שברגע שאדם לא מקיים את המצווה עם כל החלקים, יש חסרון איבר. זה כבר לא מושלם באיבריו. אין פה רמח איברים שסגידים של המצווה. יש חסרון בהופעה של השפע, של החסד בעולם, כאשר היא נעשית בחסרון איבר. כן? ככה זה. כמו שכתוב לגבי עובר שיוצא לאוויר העולם, כן? אז יש, כן? בלשון הלכה זה נקרא שלם באיבריו, נשלם באיבריו או לא נשלם באיבריו. כן? נשלם באיבריו, לא נשלם באיבריו, חוסר איבר, לא מחוסר איבר. כן? מצווה של אברהם אבינו היא לא מחוסרת איבר, היא שלמה בכל איבריה, בכל גידיה. לא חסרה שערת ראש, לא חסרה ציפורן קטנה של המצווה. אז פה אנחנו נכנסים קצת, זה מעין הצצה, זה מעין חרך, הייתי אומר, זה מעין אשנב כזה, להציץ פנימה לעולם החסד של אברהם אבינו, זה דבר מופלא. עכשיו, בעלי המוסר, מה שאמרתי כרגע בקיצור, כל הדברים האלה לקוחים, מה שאמרתי כרגע, כל זה לקוח, כן, ממאמרים שלמים של בעלי המוסר. כן, זה דברים שאמרתי כעת, זה לקוח ממאמר מופלא של רבי רוחם ממיר, שנקרא, וקרה בה כל ימי חייו. זה שם המאמר, מי שרוצה פעם לראות את המאמר המופלא הזה, שם הדברים מופיעים בעריכות, בליווי דוגמאות, עד אינסוף, וכל מיני פסוקים ומדרשים. זה עכשיו הבאתי פה איזשהו, ממש פירור שבפירור, כן, ממהלך שלם, ששם הוא רוקם אותו בידי אומן של בעל מוסר אדיר, רבי רוחם ממיר, המשגיח הגדול של ישיבת מיר, 25 שנה. כן, אז בספרו, שם, לא זוכר איזה כרך כרגע, דעת חוכמה מוסר, שב כרך דלת, אוהי, לא זוכר בדיוק. כן, בכל אופן, יש שם מאמר שנקרא, וקרה בכל ימי חייו. כן, הוא מביא את החתם סופר לפסוק הזה, שחתם סופר מפרש על הפסוק הזה, שבעצם כל חייו של האדם צריכים להיות מושתתים על הדרכת התורה. אלא תפקידו של האדם זה להוציא מן הכוח אל הפועל, כן, מתוך הערת הדעת, להוציא מהתורה הכללית הזו את כל הדרכות הפרטיות. ואז וקרה בכל ימי חייו, הוא מביא את החתם סופר לזה. בכל אופן, פה אנחנו רואים דוגמה מופלאה, ככה דברים ממשיכים, ויומר, אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. גם האמירה הזו, כן, בצורה שזה נאמר, תוכן האמירה הזו, ודאי חלק מן המצווה, כן, אל נא תעבור מעל עבדיך, יוקחנה מעט מים וישנו וכולי, ויקחה פת לחם. אחרי זה ממשיך, וימהר אברהם האוהלה אל שרה. הוא ממהר אל האוהל, מתחיל להפעיל את סביבתו. אין פה כפייה דתית, כן? לא, זה לא כפייה דתית. אדרבה, זה בחינה של זכין לאדם, כן? ויומר מהרי שלוש שעים קמח, סולת, לושי ועשי עוגות. זה המקצוע, הוא נותן לה משימה. הוא נותן לה משימה. אחד הדברים החשובים ביותר, צריך לדעת, זה אולי בדרך אגב, אנחנו טיפ-טיפה סוטים, העניין הכללי שלנו כאן, כן? העניין, אחד הדברים החשובים ביותר, גם לגבי עצמנו, ודאי גם לגבי אחרים, זה לתת משימות. כן? שים שלום. מה זה שים שלום? איך עושים שלום? על ידי שנותנים משימות. מה זה לתת משימה? להגיד לאדם שלום בבוקר. תחשבו על זה. כשאנחנו אומרים לאדם שלום בבוקר, מה אנחנו בעצם אומרים לו? אתה שווה. אתה ראוי. אתה לא מעביר את זמנך לבטלה בעולם הזה. הרגשתי בך. חשתי בך. אני מחשיב אותך. אני סופר אותך. באופן אוטומטי, כן? לא יצויר שאנחנו אפילו נגמור באמירת השלום ולא נוסיף מילה. זה מה שקיבל, זה המסר שקיבל הזולת. אני שווה. יש מי שמתבונן בי, יש מי שרואה אותי. אני לא נמצא פה לחינם. פירוש הדבר, מינו אותי. במילים אחרות, מצפים ממני למשהו. מצפים. נכון, לא אמרו לי, תעשה כך או תעשה אחרת. אבל עצם העובדה ששמו לב אליי, סימן שאני ראוי. ואם אני ראוי, לא לחינם אני כאן. לא דבר ריק ממני. יש איזו פעולה שאני יכול לעשות. כן? אדרבה. חשבתי גם לעשות איזו פעולה אתמול. אבל לא ידעתי שמישהו מחסם לב לקיום שלי. הייתי עושה את הפעולה. אף אחד לא אמר מילה. כמו שלא אמרו מילה עד היום. אני כבר 20 שנה עושה פעולות. אבל אף אחד לא אומר לי. לא תודה. ולא שום דבר. אף אחד לא. אם אומרים לי תודה, זה מן השפה ולחוץ. כנראה שאני מיותר בעולם הזה. ופתאום בא אדם ואומר לי, בוקר טוב. ואדם אומר לי, שלום. אבל באמת, באמיתיות, זה היום הראשון שהרגשתי שבאמירת השלום של חברי, אני בעצם ראוי ורצוי. אני מסיק מזה מסקנה. אני ממשיך לפעול. אני ממשיך להטיל על עצמי משימות ואתגרים. להתקדם. דבר גדול מאוד. שים שלום. משימות. כן?
אני רוצה להדגיש משהו שבאמת קורה שנגיד נוסעים באיזה כפרים, לצלנים בטורקיה, ונסענו,
ומדי
פעם רואים פתאום איזה בן אדם, אז ישר עושים שלום אחד לשני.
אוי, נפלא.
שפתאום רואה בן אדם, לא כשאתה רואה כל הזמן אנשים, אז פתאום הוא נראה לך חשוב באמת.
וכשרואים
הרבה אנשים, אז אתה
כבר
שוכח את החשיבות
אחד
של השני.
כן, נכון. זהו, לכן צריך תמיד, כדי שנבין תמיד את החשיבות של הזולת, אנחנו חייבים להסתכל על כל אדם ואדם כעולם ומלואו. כן, הבעיה הגדולה היא במבט החושי. הבעיה במבט החושי שהוא יוצר הרגל. כן? ואני רואה עוד אדם ועוד אדם ועוד אדם ועוד אדם ועוד אדם. זה כבר כן נמלים ותו לא. אבל אם זה לא עוד אדם ועוד אדם ועוד אדם, אלא כל אדם הוא עולם מלא, במילים אחרות. על כל אדם ואדם אתה מסתכל, כן, בעין פנימית. ממילא הייחודיות שלך משתנה. למה הדבר דומה? כן, שאתה הולך ברחובות סין, כן, יודע, אתה הולך בייג'ין, כן? אתה הולך שם, ברחובות. אתה רואה מיליונים, יודע כמה שם, בייג'ין, 180, לא, כמה יש שמה? בייג'ין, 80 מיליון, אם אני אינטרן. לא, 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 לא. כמה מיליון יש שם?
10 מיליון,
משהו כזה, נכון? 10 מיליון, לפחות. 80 מיליון, אני חושב. 80 מיליון, כן? עכשיו, אתה הולך ברחובות של בייג'ין, אתה רואה גדודים גדודים ברחובות. אופניים, כן? הולכי רגל. כן? כל השטף האדיר הזה, של החד גוניות הזו כביכול, כן? לפחות שנצפית בחושים שלך, גורמת לך מחשבה, שכולם זה בעצם. אבל אם אתה אומר לאחד מהם, אני יודע, כן, סליחה, כך וכך, אפשר לשוחח איתך כמה מילים. כן, בבקשה, אתם פרושים מקרן זווית. מכל ההמון הגדול זה לוקח את יאן צ'אנג. ואתה מאיר לו פנים, והוא מאיר לך פנים, והוא שואל אותך מאיפה אתה, שואל אותו כמה שאלות על עצמו, על משפחתו. פתאום, אחרי זה, אתה מסיים את השיחה איתו 5 דקות, והוא חוזר אל תוך הקהל. ועם השטף האדיר הזה של, 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 של המוני האדם, הוא ממשיך ללכת. העיניים שלך רואות אותו, ואתה יודע שהוא אחד מיוחד בין כל ההמון הזה. זה אפילו בשיחה של 3 דקות. זמן נגיד שאנחנו יורדים לפני ולפנים. כן? אנחנו צריכים לדעת להתבונן על אדם, כן? בעיניים רוחניות שלנו. ואז אנחנו מלא מוצאים את הייחודיות שבו, שכל אדם ואדם הוא מיוחד. כולם נבראו על ידי האדם הראשון. כולם מי הוטבעו במטבע של האדם הראשון. וכל אחד ואחד שונה. כפי שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. בכל אופן, אמירת השלום היא בעצם סוג של סים, היא סוג של משימתיות. זה דבר מאוד מאוד חשוב. כן, גם פה, ויאמר אדוני מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור לדרך יהוא, קח למעט מים. עכשיו, הוא נותן משימות לבני ביתו, ואל הנער אמר וכו', ואל הבקר הצווארים ייקח בן בקר וכו', ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו. בקיצור, אברהם אבינו מפעיל את כל הסביבה, גם את עצמו. הוא לא אומר לאחרים לעשות כדי להשתמט. לא, הוא לא רוצה לפרוק מעליו עול. הוא רוצה לחלוק עם כולם את המצווה. לא דומים מועטים העושים את המצווה למרובים העושים את המצווה. אם כן, אנחנו פוגשים פה אצל אברהם אבינו, כן, בהתנהגות המיוחדת שלו, את סוד הכמות והאיכות, את השילוב המופלא של כמות ואיכות בעשיית מצווה. כל אופן, מה שרצינו לומר הוא, כן? נחזור לעניין, לא זוכר מישהו עמד שם במקום שמנו התחלנו, כדי להחזיר אותנו חזרה, שאת צריך להחזיר בפלפול איזה כמה צעדים אחורה. כן? נדמה לי, מקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה, כן? אמרנו שהעולם הזה הוא מותאם לקיומם של המצוות, ולא רק לתרייג, אלא לכל המוני המוני המצוות שעלינו להוציא מדעתנו, מתוך התבוננות ישרה, מתוך השכלה, כן? על כן הוא שם אדם בזה העולם תחילה, כן, ומקום הזה נזבור רק העולם הזה, על כן הוא שם האדם בזה העולם תחילה, אגב שימו לב, על כן הוא שם האדם, כבר פה אנחנו פוגשים את הלשון של משימתיות, כן? על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה. בהמשך אנחנו גם פוגשים את הביטוי שימה. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם, כן? עמוד אחר לאחר מכן, ועמוד כף דלת בפסקה השנייה, והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם. למה זה חשוב להגיד את העניין? למה חשוב להגיד שמו הקדוש ברוך הוא? למה חשוב להגיד הוא שם? כן? אפשר לעבור על המילה הזו ככה, לא להרגיש שהיא קיימת בכלל. כן? או לכל יותר לחשוב שהמילה מוצלחת מבחינה לשונית, כן? בסדר, זה עברית. עברית תקינה, הוא שם מדע. אבל מה הכוונה פה?
יש לי כוח הצורך להיות, לא סתם, יש לי כוח התפקיד פה, לא סתם,
כלומר, לא כתוב פה נזרק האדם, לא כתוב הושלח האדם, כתוב כאן, הוא שם האדם. כשאתה שם דבר מסוים, אם מסתכלו אגב, בפירוש המילה הוא שם, כן? בביטוי סים, שורש סין יוד מם. כן? תסתכלו במילון התנך, מה הוא כותב על המילה סים. דבר מאוד מעניין. הוא אומר סים, כן? המשמעות של זה, יש לזה ארבע משמעויות. כן? משמעות הראשונה זה הנח. משמעות שנייה, העמד. משמעות שלישית, נתן. משמעות רביעית, השכן. או על פי סדר שהוא קובע שם, זה נתן, הנח, העמד והשכן. כשאתה שם דבר, קודם כל אתה נותן אותו. מה זאת אומרת נותן? אני עושה פעולה של העברה. זה היה ביד שלי, נתן בידו של אני. היה האני עומד בחוץ, הוא בא לבית בפנים. פשט האני את ידו, כן? פנימה. ונתן העשיר ביד, שם, נתן. זה נתינה. זה העברה מרשות רשות. הנתינה היא מבטאת את הפעולה של העברה מרשות רשות. כלומר, הוא שם האדם. זה מרשות אחת, הוא עבר לרשות שנייה. מאיזה רשות? כבר פה אנחנו מקבלים את את מכת האנרגיה הראשונה החזקה. כלומר, בעצם האדם הוא עבר מרשות לרשות. הוא חצוב מלמעלה, בצלם אלוקים ברא את האדם, ויפח באפיו נשמת חיים, זו הנתינה. ויפח באפיו נשמת חיים, וכל מן דנפח מדילי נפח, כל מי שהוא נופח מדילי נופח, כלומר הקדוש ברוך הוא חלק אלוקה ממעל הנשמה. אם כן, הקדוש ברוך הוא נתן את הנשמה הזו בתוך האדם, זו הנתינה. הוא שם האדם, נתן, לאחר מכן המשמעות של הוא נח, נתן, הוא נח, הוא לא נזרק לכאן, הוא הונח כאן בנחת, הוא לא הושלח משם כדי לזרוק אותו מפלטרין של מלך, הוא נזרע בקרקע המציאות. הוא נזרע בקרקע המציאות. ההנחה זה נחת. הוא נחת כאן. הוא חייזר. למיתו של דבר, האדם הוא חייזר. הוא משהו מאוד מאוד חוצני. אין שום ספק בזה. האדם הוא יצור חוצני. הוא פלא. זה שאנחנו רואים אותו מופיע בתוך גוף, כן? כביכול, עד כדי כך שאפשר לחשוד שמותר האדם מן הבהמה עין, זו אחיזת עיניים. האדם הוא חוצני. נשמתו היא חוצנית. היא מחוץ לעולם. היא למעלה מן העולם. אלא שהיא מונחת בתוך הגוף. מונחת. לאחר מכן, משמעות של העמד. העמד. תוקף. כוח. עוצמה. החיבור שבין נשמה וגוף. העתקה של הנשמה מעולם לעולם. ושימתה בתוך הגוף. והקישור בין שניהם הוא העמדה. עומד על שתי רגליים. אדם יש לו תפקיד. ולאחר מכן, השכן. המשמעות של השכן זו המשמעות הרביעית של סים. שבעצם המציאות של האדם היא בעצם משכן. היא בעצם השכינה. זה אדם. על כן הוא שם האדם בעולם הזה. דע לך, כשאתה מתעורר בבוקר ומסתכל על עצמך על הראי, אתה לא רואה כאן זוג עיניים היפות, אתה לא רואה כאן איזה, עוד יום עבודה. לא. אתה נמצא בשליחות, אתה נמסרת מרשות גבוה לעולם הזה, הונחת, נזרעת, אתה מהווה משכן. דרכך, מתוכך, בתוכך, מתגלה רצון אלוקי. המצוות הם המשחולת. המצוות, באמצעותם, אתה תוכל לגלות את הרצון הזה בחייך. כן? אבל, דע לך את מקומך. גם בהמשך, שאתה מסתכל מסביב בעולם הזה, ואתה רואה שאתה נמצא במקום שרבים המרחיקים אותך ממנו יתברך. התאוות החומריות, כל המורכבות והסיבוך שאתה מצוי בתוך. אל תשכח שניתנת, שהונחת, שעמדת, שהושכנת. אי אפשר בלי המושגים האלו. אי אפשר, בלי משמעות העומק של המילה שימה. שים שלום, טובה ברוכה. שים שלום, הנח, תן. העמד והשכן, שים שלום, כן? תן שלום ביניהם. בלי הבנת המשמעות המרובעת הזו של הביטוי שים, האדם הוא בבעיה. הוא בבעיה. הוא בהכרח כלוא בתוך המציאות המעגלית שדיברנו עליה. הוא רחוק מהספירליות של החיים, מהמצב המתעלה. הוא רחוק מזה, אין מה לעשות. על כן הוא שם האדם בזה עולם תחילה. עכשיו העולם מקבל משמעות. עכשיו שימו לב את המהפך שיש כאן. ברגע שכך אני מסתכל על העולם הזה, בעצם כמקום שמתוכו ובתוכו נולדת הדבקות. זה תחילת הפסקה, נא לזכור, להתענג אל השם יתברך. ברגע שהדבקות בשם יתברך זה התכלית, והמצוות זה האמצעי, העולם הזה הוא הרחם. זהו, הוא קיבל שם חדש. שם חדש קורא לך. כן? עד עכשיו לא יודע איך קראנו לעולם הזה בכלל. אולי קראנו לעולם הזה, לא יודע איך קראנו לו. אבל ברגע שאמרנו את הדבר הזה, תכליתך זה להידבק בשם יתברך. המקום הזה באמת זה העולם הבא. אבל המצוות מאפשרות לך לייצר את המצב או את ההכנה הזו דווקא פה בעולם הזה. נמצא שהעולם הזה מקבל שם חדש. הוא למעשה רחם. הוא אדמה שבתוכה נזרע זרע וצומח מתוכה. משהו אחר לגמרי. עכשיו, תלכו ברחוב ותשאלו אנשים מה זה העולם הזה. מישהו יגיד לכם שזה רחם? יש אנשים שיגידו לכם שזה התכלית. זה התכלית. העולם הזה, מה פירוש? העולם הזה, חיים פה. חיים פעם אחת, אגב, חשוב לציין. חיים פעם אחת. כן, זה מאוד אופייני לתפיסה של העולם הזה. כן? כל מי שיש לו תפיסה של העולם הזה, כן? עולם הזית, חומרנית, הוא חי פעם אחת. חי פעם אחת. לפני הרבה שנים, אני זוכר, נסעתי עם אחי, הוא בא משדה התעופה. אחי היקר, צדיק. הוא בא מביקור מולדת, נסענו משדה התעופה לוד, לקחת אותו לקיבוץ, אז שהגענו פחות יותר לאזור יבנל, ככה פתאום, ככה היינו קצת בשתיקה, כן, קצת בשתיקה, דיברנו הרבה בדרך, אבל ככה כל אחד התכנס לו בשתיקתו, נסענו בחשיכה, ככה 11 בלילה, ופתאום הוא אומר לי ככה באמצע יבנל, הוא אומר לי, אחי, תגיד, חיים פעם אחת, לא? אז אמרתי לו, זה נושא מאוד מאוד חשוב לבירור, אני לא יודע בדיוק אחרי טיסה של 8 שעות, זה הדבר שעכשיו, בואו קצת תירגע מהג'טלק, אני יודע מה, תנוח קצת, תורם מחר, אולי נדבר גם על זה בעזרת השם. לא, אבל אין לך תשובה פשוטה לשאלה? אז אמרתי לו, חיים פעם אחת, אבל הנצח. אז הוא אומר, זה באמת צריך בירור, אני לא בטוח שעכשיו אני יכולה להבין מה אתה דבר. אז אולי באמת נמשיך הביתה לנוח קצת, מחר נשוחח על זה, אם לא אכפת לך. כך הוא אומר, חמוד. כן, אז העולם הזה, אז זהו, אז מי שיש לו תפיסה של העולם הזה, אז חיים פעם אחת. איך הם מעבירים את החיים, אתה יודע, זה איזה מין, זה משהו מתקלה, לא מתקלל. אלא מתקלה. אנחנו מדברים על ציור של התקללות, כן? תפיסה חומרנית מדברת על מצב של התקללות, כן? לידה ומוות, בליה ותמורות, כן? מה?
אני חושב ש...
בטח, יש מקום למוות.
שכל שנייה חשובה, לא?
בטח. הכל מעברים, מעברים. כל מציאות האדם זה בעצם מעברים. כל הזמן מעברים. על האדם הולך ומתעבר. מה זה עובר? שהוא עובר. הוא עובר מעולם שקדם ללידתו לעולם מציאותי, זה נקרא עובר. אנחנו כל הזמן מתעברים, יש הרבה לידות, יש הרבה לידות לאדם, 4 לידות יש לאדם. כך אומרים, לא זוכר איפה ראיתי זה, כן, מה אתה אומר?
אז הלידה בעצם זה המוות שאנחנו מגיעים לעולם הבא.
לידה זה שלא, לידה זה ליד השם. אם אתה ליד השם, אתה כל מה נולד, כל מה נולד, כל מה. כל מציאות שבה אתה נמצא, באופן אוטומטי נהפכת לרחם, שבתוכו מתנהל איזה תהליך של לידה. מה? בשטובו, כן, זה כבר מזכיר לנו כל מיני, ודאי, כל אחד, כן, מתוך הדברים שאנחנו אומרים כאן, כל אחד יכול כבר להיזכר באיזה אופן אסוציאטיבי, איזשהו מאמר חז"ל, איזה פסוק, ודאי, כל הזמן הולדים. ברגע שאדם מרגיש שהוא לא נמצא במעברים, בעובריות, זה סימן לא טוב. סימן שהוא התרחק מן השם יתברך. סימן שכרגע הוא כלוא בתוך החוקיות הפיזית, שהיא משדרת תמיד את הזמניות, את החד פעמיות, את ה... כן? את הסוף, כן? הוא כבר נמצא, כרגע, כן? כרגע הוא נמצא כבר במהלך של התקלות, כן? הוא מתקלה. הוא חי, אבל מתקלה, מתקלה, מתקלה. הזמן נגמר, זמנך עבר, מה שנקרא, כן? זה דבר מאוד לא בריא. אדם צריך להרגיש שהזמן הזה, כן? הוא לא איזה מין שעון עצר, כן? של זמן שאול, כן? זמן שאול, הכוונה, עוד מעט, חיי נגמרים. לא. אדם צריך להרגיש שהחיים הפיזיים הולכים נגמרים, אבל החיים הרוחניים הולכים מתעצמים. החיים הפיזיים זה קליפה שבתוכו מתהווה הפרי. אבל אם אדם מרגיש שהחיים שלו הם התקלות גם של התוך וגם של החוץ, זה מצב בעייתי. אנחנו חייבים להרגיש שהעולם הזה הוא רחם, שאנחנו נוצרים בתוכו, שאנחנו מתפתחים בתוכו. אין בעיה. יכול להיות שיום אחד אנחנו נמות, עד 120. אולי לא, מי יודע? תתרחש תחיית המתים? לא, כתוב שבכל מקרה כולם יצטרכו למות. כתוב שגם אם תתרחש תחיית המתים, צריך למות ולחזור חזרה. כן, כך שמעתי. אז כנראה שאנחנו נמות בגיל 120, בעזרת השם, בשיבה טובה, עמוסי מעשים טובים, אבל אנחנו צריכים להרגיש, כן, איך אומרים, מילים אחרות, נגיד בצורה קצת יותר ציורית, ביום מותנו, כל מי שיעמוד סביב המיטה שלנו, הוא יראה חיוך על הפנים שלנו. ותשחק ליום אחרון. תשחק ליום אחרון. או כלשון הפסוק בספר קהלת, צדיקים ש... כן? הרשעים אינם יודעים מאומה, וצדיקים יודעים שימותו. יש פסוק. כמו כל רוב ספר קהלת, הרבה דברים צריכים ביאור בשפה המאוד מיוחדת שלו. כן? מאוד מאוד מיוחדת שלו. אז כך אומר הפסוק, הרשעים אינם יודעים מאומה, והצדיקים יודעים שימותו. אז ברוך השם שיש לנו את חכמי ישראל שיכולים לבאר לנו את הפסוקים, והרב קוק אחד מהם, והוא אומר, מה זה נקרא הרשעים אינם יודעים מאומה? מה זה אינם יודעים מאומה? והצדיקים יודעים שימותו. הרשעים לא יכולים לחשוב על מחשבת המוות. מחשבת המוות מבחינת האדם שלא דבק ברוחניות בעולם הזה. אדם שלא ביסס את חייו על הליכה מחיל אל חיל בתיקון המידות, בתהרת המחשבות ובתיקון המעשים. אדם כזה לא יכול לחשוב על המוות. למה? כי מבחינתו, מה זה חיים? חיי גוף. ומוות זה היעדר החיים באופן מוחלט. המוות הוא לא מעביר אותך מפאזה לפאזה. לא. המוות הוא סוף פסוק נקודה. לא הולכים לשום מקום. הייתם נכון בבילי לפני שבועיים, בן כיתה שלי בקיבוץ, אביו נפטר, אבא שלום, ואמרתי לו, תראה, עכשיו אבא יודע דברים שהוא לא ידע כשהוא היה פה. הוא לא דיבר על זה לפחות. יכול להיות שהוא ידע ולא דיבר על זה. ולדעתי הוא גם ידע את זה. וגם הבאתי ראיה לזה בהמשך, בהמשך השיחה שלנו עם אותו בן כיתה. הבאתי ראיה לכך שאביו ידע הרבה מעבר למה שמעו ממנו. אבל אמרתי לו בכל אופן, תראה, זה ויק מתוק, תראה, אנחנו... על פי הידות לפחות יודעים שברגע שאדם עוזב את העולם הזה נשמתו עולה למעלה, הוא יודע את כל האמת כולה, כל הדברים שאותם הוא לא ידע פה, כל הדברים שאותם הוא הכחיש. ואפילו אם הוא ידע שיש מציאות רוחנית, עכשיו אותה מציאות מתבררת לו בשיא עוצמתה, בשיא אמיתתה. אבא שלך נמצא עכשיו בעולם עליון ומתברר לו לפתע פתאום בעצם, למה הוא היה אמור לחיות? מה הוא היה אמור לעשות בחייו? עכשיו הוא מסתכל מנקודת הרצוי על המצוי. 80 שנות חייו, שהוא חי אותם בצורה ערכית, ניצול שואה, אדם חרוץ, על משמעת עצמית, שישתדל לעשות טוב כל חייו, לעבוד קשה, אדם נפלא. אבל עכשיו הוא יודע הרבה, הרבה יותר טוב, לשמה הוא צריך לחיות. ואני מתאר לעצמי אותו יושב שם למעלה, בעולם העליון, ואומר לעצמו, אך, אם הייתי יכול להגיד לבנים שלי עכשיו, לבנים שלי, את מה שאני יודע רק עכשיו, את מה שידעתי אומנם קצת, גם בעולם הזה, כניצול שואה, ועזב את הדת, נרדפי הנאצים, לא ניצול, נרדפה, הוא ברח, משפחתו נספתה. אם הייתי יכול להגיד עכשיו לבן שלי, מה אני יודע כעת? ולמה החיים נועדו באמת? איך הייתי אומר לה? אולי אפילו אומר למלאך הממונה על הנשמות, תן לי רגע אחד לרדת. תן לי רגע אחד לרדת תוך הגוף ולהגיד לבן המתוק שלי, זאביק, תן לי להגיד לו שהעולם אחרת לגמרי, עולם הפוך ראיתי. אמרתי, מכיוון שאבא שלך לא יכול להגיד לך את זה, כנראה המלאך הממונה לא נותן את האפשרות הזו, לא כל אחד זוכה לזה, אני אומר לך את זה. אז הוא ככה שותה, ככה אותו, ככה מסתכלת עליו, מסתכלת עליו, ככה נבוכים שניים ככה. תראה, אבא שלך, אני אגיד לך עוד משהו על אבא שלך. אבא שלך אומר, אם הייתי יכול לרדת לעולם הזה, לא רק כדי להגיד לזוויק, את האמת הגדולה שנסתרה מאיתנו כל כך הרבה שנים, אם הייתי יכול בשביל עצמי לחיות את חיי האחרת, כמה מצוות הזדמנו לי לא עשיתי. התפילין שלי מונחים במשך שנים בתוך ארגז קטן, לא הנחתי תפילין מגיל 20. מאז שברחתי מהנאצים ביערות יוגוסלביה, כן, עם הפרטיזנים, לא הנחתי תפילין. כעסתי על ריבונו של עולם קצת. אם הייתי יכול לרדת עכשיו ולהניח פעם אחת תפילין, האור של המצווה הזו, ריבונו של עולם, מה נורא המקום הזה ואנוכי לא ידעתי? מה נורא המקום הזה, עולם הזה, ואנוכי לא ידעתי? אם הייתי יכול לרדת, אז אמרתי לו, זוויק, גם זה לא עבוד. אתה יכול לזכות אותו. ברא, מזכה אבא, בן מזכה אב, אתה עדיין בעולם שבו ניתן לקיים מצוות, אתה יכול לזכות אותו. הוא אומר לעצמו, אך אם זוויק ידע את הסוד האדיר הזה, שבן יכול לזכות אבא, שאני אוכל להתעלות מחיל אל חיל, מגן עדן תחתון, מי יודע, מגן, לא יודע מאיפה, לגן עדן, לגן תחתון, לגן עדן עליון. אוי, מי יגיד לו את הדברים האלו? כך אומר אבא שלך. ואני שומע את מה שהוא אומר, ואני אומר לך את הדברים האלו. שתקתי. אחרי זה סיפרתי לו, אתה רואה את הספר הזה? היה לי ספר חובת התלמידים ביד, של האדמור פסיצנה. חובת התלמידים. ספר חצי מהספר הזה, קטן, מדורה קטנה. אני אומר, אתה רואה את הספר הזה? זה אביג מתוק. אתה יודע מה זה הספר הזה? אז הוא מסתכל ככה. חובת התלמידים. מה זה חובת התלמידים? תן לי לספר לך סיפור. וגם הסיפור הזה זה על אבא שלך. את הספר הזה קיבלתי מאבא שלך. מכיוון שהוא גר ליד ההורים שלי, 20 מטר, אז מדי פעם שאני מגיע להורים, הוא יושב במרפסת, כן? אז פעם הוא קרא לי, לא, באתי, התחלתי איתו, התחיל להראות לי את הפסלים שלו, מפסל בעץ, בעיתון, בעיתון, מצייר קצת, מראה לי את הפסלים, הנה הפסל הזה, התכוונתי כך, הפסל התכוונתי כך, כל הפסלים שבחצר, אני מסתכל, נו, בסדר, חושב. אחרי זה נכנסתי הביתה, אנחנו עוברים מחדר לחדר, מתחיל להראות לי את כל היצירות המפיות שהוא עשה, את כל מיני יצירות אומנות, רקמות, ציורים. גמרנו את כל הגלריה הזו, מי בפנים, החוצה, מי החוצה, לפנים. ואז בסוף הסיור, אחרי איזה חצי שעה, שהוא מדבר ומספר על עצמו ומשפחתו, אנחנו מגיעים לספרייה שלו, הוא מוציא מתוך הספר את חובת התלמידים, בפורמט קטן, הוא מסתכל עליי ככה בהתרגשות, קצת חנוק בדיבור שלו, קצת חנוק. אתה יודע מה זה הספר הזה? הוריי היו חסידי פסיצנה. וואו, וואו. אתם מכירים את זה שמתחילים להתוודות על ה... אני, הוריי עשו קידוש ואני עשיתי ככה. התחיל להתוודות. התחיל להתוודות פתאום. הוריי היו חסידי פסיצנה, אתה יודע לך? אמרתי לו, מה באמת? כן. סבי הלך לאדמור. הלך לאדמור. היה לוקח שיעריים. וזה, סודות מלווה מלכה, קיבל ממנו ברכה, נתן לו פידיון, פידיון, הוא אומר לי, פידיון, במבטא אשכנזי הזה. אני אומר, מה פה הולך להיות? מה פה הולך להיות? כן, אני מקשיב, מקשיב. אז הוא אומר לי, את הספר הזה אני רוצה לתת לך. אמרתי לו, אבל זה דבר יקר ערך. זה זיכרון נפלא מהמשפחה. יש לך עוד ספר אחד מהמשפחה? לא, זה הספר היחידי שיש לי. אז תשמור אותו בשבילך, אליעזר. אני אומר, שמור בשבילך? לא, קח אותו. אני יודע שאתה תלמד בו, ושאתה לומד בו, תזכור אותי. סיפרתי את זה לבן שלו. אז הבן שלו מסתכל על האחות, מסתכלים אחד על השני, מסתכלים עליי, שני. היו בהלם. אמרתי, המקום ינחם אתכם, הלכתי הביתה. השארתי אותם עם כל המחשבות. אמרתי, לא יודע מה יצא מזה. לא יודע מה יצא. לא יודע. אבל... להביא את הידיעה הזו שבעצם מה אנחנו עושים בעולם הזה? יושב לך בחוץ שכזה, מותק של בחור, בן כיתה שלי. נולדנו יחד לתוך אותה הריסה. נולדנו יחד, שיחקנו יחד בארגז החול, ביחד היינו בגן, ביחד את כל החבים. מה אתה רוצה לאחל לי יותר מאשר שיבין באיזה מקום אני נמצא? מה נורא המקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. על כן הוא שם האדם בעולם הזה בתחילה. כדי שעל ידי האמצעים האלו, המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע אל המקום אשר הוא כאן לו. טוב, פה אנחנו באמת צריכים, לא נוכל כרגע לדבר על זה בריחוד, אנחנו צריכים לדבר על הזמני ועל הקבוע. פה אנחנו נפגשים עם מושגי הזמניות והקביעות, המזדמנים, זה מציין את העולם המזדמן, להבין איך להשתמש במצבים המזדמנים, ואשר הוכן לו, זה המצב הקבוע. אנחנו נראה את היחס, לא עוד השם, בין המזדמנים והקבוע, פעם הבאה, לא עוד השם.